הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
Dun 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 dun. Dum 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 dum.
יאלן, יש לי כזאת תחושה שלא הייתי פה שנים. הייתי פה שנים? לא יודע, כבר לא זוכר. סינמסקופ מספר 248, 18 בפברואר, כף ג' שבט. את סינמסקופ ואת רדיו הקצה עושים לכם עומר סנש, ספיר כהן בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקרואמי. תודה לכם, אתם איתי בשידור החי. ואם אתם לא בשידור החי, אז אתם שומעים את ההקלטה, אז תודה לכם על זה גם. אני נורא מתלבד לגבי הפסקה הבאה. כי תוכנית מספר 248, 5 שנים וקצת, ואני מדבר פה על דברים נורא אישיים, כי אני מספר לכם על סרטים שאני אוהב או לא אוהב, ואז אם מקשיבים טוב, אז אתם מבינים מה אני אוהב ומה אני לא אוהב, אבל אף פעם לא דיברתי על החיים שלי פה. ואז יהיה עכשיו 40 שניות שאני אדבר על החיים. אני לא יודע, בחודש האחרון, התוכניות פה היו קצת אחרות אצלי בסינמסקופ. שבוע שבר לא הייתי והפסדתי כמה תוכניות מאז שהתחילה שנת 2020, ובמהלך ינואר-פברואר הבאתי לפה מלא אורחים שישבו איתי וידברו, ודיברנו הרבה על האוסקר. מה שקרה זה שוב, אם אתם מקריבים בחיי בפייסבוק, אז אולי ראיתם זה, אבא שלי נפטר, ואז היה שבעה, אז לא הייתי, ואז 30, והכל חדש לי, ולא ידעתי כל כך מה עושים, וגם כאילו, גם מבחינת יהדות, גם מבחינת הלב, גם מבחינת המון דברים שצריכים לעשות. עכשיו, אני מתעסק עם קולנוע ועם בידור ועם תרבות, אז יש הרבה אנשים ששנת אבל כזה מתנזרים מכל דבר שהוא משעשע, ותאמינו לי, להיות מבקר קולנוע זה לא משעשע, רואים הרבה דברים גרועים, כלומר האבל נוכח, אבל כאילו זה דברים שמענים וכיפים, אבל אני לא יכול, כי זאת העבודה שלי, וזה באמת משהו שאני עושה, אז אני לא יכול באמת להתנתק מזה ולהתנזר מזה. אז מה שכן החלטתי לעשות זה שחודש אחד, ה-30 חודש, לא לנגן לעצמי מוזיקה. מוזיקה כל הזמן מסביב, אבל לעצמי לא ניגנתי מוזיקה. החלטתי זאת יהיה הדרך שלי להגיד אבל. אז, ודווקא בחודש הזה יצאו המון דברים שנורא רציתי לשמוע ונורא חיכיתי להם וממש יצאו בזמן הזה, והתאפקתי והתחלתי לעשות לי רשימה, כל מיני דברים לעשות אחרי ה-30 עוברים, וזה עבר בשבוע שעבר, לא הייתי פה בשבוע שעבר, מסיבות אחרות. זה גם אחת הסיבות שהבאתי לפה אנשים בתוכניות האחרות, תחזור אחרונית, היו תוכניות נורא יפות, ונורא תודה לכל אלה, סליחה למילה נורא שוב ושוב, לקולגות שבאו וישבו איתי, זה היה מין סוג של מין שבעה מורחבת, אבל גם זה היה דרך למלא את האוויר בלי מוזיקה. היו לזה כמה סיבות שאולי עוד נדבר עליהן בעתיד, חלקם לא קשורות, חלקם טכניות מאוד, אבל לא משנה. אבל גם זה היה עניין. למלא את השעה הזאת במילים ולא במוזיקה, אבל הצטבר אצלי כזה צמא וכזה רעב למוזיקה, והאלבום שיצא, שהכי חיכיתי לו, והכי רציתי לשמוע אותו, הוא יצא ממש באמצע השבעה, וזה הדבר הראשון שהלכתי והקשבתי מיד שהחלטתי שאני יכול לחזור ולשמוע מוזיקה, זה אהוד בנאי חדש. אלבום חדש, הולך ומתקרב, נשמע כמה דברים ממנו עכשיו, כולל זה, אלבום חדש, אהוד בנאי, סימסקופ 248, תודה שבאתם. מתחילים עם אהוד בנאי.
לא עצמתי עין כל הלילה, רדופת מחשבות ובהלה, אוחזת בכוח בקבוק של מים כחבל הצלה. הדופק מהיר, אין לי אוויר, הלילה בודד, הלב שוב רועד. אבא, תן לי יד, אל תשאיר אותי.
ומתקרב, איזה יופי, איזה כיף, כמה זה, איזה כיף להפסיק צום של מוזיקה עם הדבר הזה. הסרטים. לא נשכח, אנחנו פה בשביל הסרטים. אז יאללה, נתחיל לדבר על הסרטים. יש לנו די הרבה סרטים להשלים מהשבועות האחרונים, ונתחיל עם שני סרטים, שניהם עלו בקולנוע לב, לא, אחד עלה בקולנוע לב בשבוע שעבר, והשני יעלה בסוף השבוע הקרוב, ועל שניהם יש לי בדיוק את אותה ביקורת, אז אני אנסה לחבר ביניהם. הקטע שאנחנו שומעים, קטע של הרכב, אני חושב צרפתי, שנקרא Grand Brothers, והם חתומים על הפסקול של הסרט שעליו נדבר עכשיו, יוצאים מן הכלל, ככה הוא נקרא. הבמאים הם אוליביה נקש ואריק טולדנו, נשמעים כמו זמרים שמופיעים בנוקיה, אבל לא, הם סמד צרפת, במאים צרפתים שחתומים בין השאר על מחוברים לחיים. הלהיט הענק מלפני כבר 8 שנים זה היה, להיט עצום בקולנוע הישראלי, ואני חושב שאחד הדברים ששינו את היחס של המולטיפלקסים ושל מפיצי הקולנוע הגדולים לקומדיות צרפתיות בתקופה הנוכחית, פתאום ראו שיש קהל לדבר הזה. יש עכשיו הצגה עם וילוז'ני בקאמרי על פי הסרט מחוברים לחיים, וצמד היוצרים האלה שכל סרט חדש שלהם הם מגיעים לפרימיריות שלו בישראל, כי יש להם משפחה פה, זה נורא חמוד, וגם מדברים עברית, נורא כיף לפגוש אותם, והם עושים הרבה טרום בחורות. אז כל פעם שיוצא סרט חדש של נקש וטולדנו, אז הם מסתובבים פה, וזה חמוד לראות אותם. אז יש להם סרט חדש, והם צמד במה שאנחנו יכולים פחות או יותר לסמוך עליהם, כי הם עושים סרטים שיש בהם נושאים רציניים, אבל הם feel good בסופו של דבר. אני חושב שיש משהו קצת פשטני בסרטים שלהם, אבל אני לא יכול להתכחש לאפקטיביות שלהם, בין השאר בגלל שהם יודעים לעבוד נורא יפה עם מוזיקה. הם יודעים לשים בדיוק את הקטע המוזיקלי הנכון ברגע הנכון בשביל ככה להקפיץ את הלב וליצור איזשהו סוג של רגע של סי. לכן גם הקטע הזה שאנחנו שומעים מאוד אפקטיבי, הוא חוזר בסרט שוב ושוב, ואיכשהו זה מין קטע מוזיקלי שאני חושב שאנשים שעורכים פרומואים מכירים את הסוג הזה. זה קטעים שהם קטעי ספרייה, או קטעים שאנחנו לוקחים כל מיני מחפשים, אנשים שעובדים מחפשים ג'ינגלים או פתיחים, בדיוק הקטע הזה ששמים בצד ואומרים, אוי, זה יהיה נורא אפקטיבי לאיזשהו סוג של פרומו או טיזר או פתיח או ג'ינגל או משהו כזה. אז הם משתמשים בקטע הזה שוב ושוב, וזה עובד נורא יפה בסרט, כמעט להכעיס, כי רציתי להתעצבן על הסרט קצת יותר, וסרט קצת מעצבן, אבל שוב, הוא אפקטיבי, כלומר הוא עובד. הסיפור הוא על יהודי דתי, חרדי אפילו, דתי חבדניק, הוא לפחות פועל מתוך בית כנסת של חבד בפריז, וחברו הטוב מוסלמי. לשניהם, כל אחד מהם יש עמותה או איזשהו ארגון אזרחי פרטי שנתמך על ידי המדינה, אבל הוא לא של המדינה, המדינה הצרפתית כמובן, כדי לעזור לנזקקים. אז הארגון של היהודי זה מין מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים, או אנשים שיש להם איזשהו סוג של עיכוב, לא ידעתי להבחן את כולם, חלקם אוטיסטים, חלקם יש להם איזשהו סוג של עיכובים התפתחותיים אחרים, אז אני לא יודע בדיוק מה התנאים לקבלה אצלו. והחבר המוסלמי יש לו עמותה לנוער בסיכון, והם משתפים פעולה, הם עובדים ביחד ועושים איזשהו רעיון שנראה על פניו יפה, שהנוער בסיכון או אנשים שיש להם כאילו בעיות בבית אבל הם בריאים ויכולים, יעזרו ויטפלו באלה שיש להם בעיות של נכויות. וזה סיפור אמיתי, שני אנשים שבאמת רואים אותם בקרדיטים את הצילומים הזה, שני אנשים באמת יהודי, דתי, חרדי ומוסלמי, שעושים לא רק הסכם שלום במזרח התיכון, אלא גם עוזרים לאנשים שזקוקים להם, אבל המדינה עושה להם בעיות. המדינה קצת עושה להם צרות, כי לא כל השיטות שלהם, שיטות שהן מוסמכות ומוסכמות, הם עובדים כאילו בשיטות אלטרנטיביות, מאוד אפקטיביות, אבל הסרט עוסק באיזשהו סוג של תהליך של חקירה שהם עוברים כדי להצדיק באמת את קיומם. ותוך כדי זה הם צריכים גם להציל את האנשים שהם אמורים להציל אותם. יש משהו לעומת הסרטים הקודמים שלהם, הסרט הקודם שלהם, שהיה נורא כיפי ומשעשע, גם עצבן אותי, אבל היה כיפי ומשעשע, סל אבי, סרט שמתרחש באחורי הקלעים של חתונה, שהכל משתבש בה, היו שם קטעים מצחיקים, אני מודה. אז להבדיל מהסרטים הקודמים שלהם, שהם נורא מלוטשים, ונורא חגיגיים ומהודרים, הסרט הזה מאוד מחוספס, אפרורי, מגורען, סרט שנראה כאילו שהוא מצולם בגווני אספלט, מצלמת כתף, רצה ברחובות, באמת איזשהו סוג של ניסיון לראות מציאותיים וקרובים לשטח, הם משתמשים גם בדמויות, דמויות המשנה, חלקם באמת שחקנים אוטיסטים, איפשהו על הספקטרום האוטיסטי, ושני שחקנים ראשיים שהם מוכרים, אתם מכירים אותם סרטים, ונסן קסל שמגלם את היהודי, ורדה מקטב, אם אני זוכר נכון, שמגלם את עמיתו המוסלמי, אז הם יחסית מוכרים, מה זה מוכרים? ונסן קסל כוכב ממש, אבל הם מוכרים, ו... אני מקווה שביטאתי נכון את את השמות. אז הכל אמור להיות ריאליסטי, באופן כזה שאנחנו לא רגילים לראות מהם, לרגעים הרגיש יותר כן לואוץ' מאשר מאשר נקש וטולדנו. אבל יש פה שתי בעיות. ויש לי בעיה עם אבל, כי הסרט חשוב, הוא סרט שהרעיון שלו חשוב, על הנושא הזה של לעזור לאחרים, להתגייס במקום שבו המדינה לא עוזרת, או לשנות את החקיקה במדינה כדי לעזור יותר בתקציבי רווחה לאנשים שלא יכולים לעזור לעצמם. מאוד חשוב, כל הרעיונות שם, כל הרעיונות בסרט מצוחים בעיניי, חוץ מזה, שרגשתי שלפעמים הבמאים עצמם דוחפים את הדמויות שלהם אל מצבי סיכון. כלומר, זה לא נוער בסיכון שיש שם, אלא הדמויות נמצאות בסיכון, כי נדמה שכל פעם חיפשו איזשהו סוג של סי דרמטי, שילך טוב עם הקטע המוזיקלי הזה ברקע, ואז הם דוחפים אותם למצבי סיכון, שרגשתי שהסרט לא היה זקוק לזה, לא, זה באמת איזשהו סוג של מניפולציה כדי לגרום לי לקטרזיס. אז זה גרם לי לקטרזיס, זה היה אפקטיבי, וסניתי את זה, אבל זה עבד, והלב פרפר. אז יש פה איזשהו זוג של קונפליקט כזה בין שני צדדים של, אוקיי, מצד אחד אתם מספרים לי משהו מאוד חשוב שטוב לי לדעת, ואני שמח לדעת, והבאתם אותי לתשומת ליבי, אותו לתשומת ליבי, לא רק מבחינת מה קורה בצרפת מבחינת מדיניות הרווחה, אלא גם לחשוב מה קורה פה בישראל מבחינת מדיניות רווחה, מי עוזר לאנשים שזקוקים לעזרה, ואם פעם הבאה מתקשרים אליי מאיזושהי עמותה שעוזרת לנוער בסיכון, או אנשים בעלי מוגבלויות, אוטיסטים, אני חושב פעמיים לפני שאני אגיד תרמתי במשרד ולא תודה, ואדע שגם התפקיד שלי כאזרח לתמוך במקומות, ולא רק להגיד זה תפקיד של המדינה, על מה אתם רוצים ממני שנוררים. לא. זה גם התפקיד האזרחי שלי ושלנו. אז כל זה בא לי מהסרט, אם ככה זה סרט באמת של צדיקים, אני צריך להגיד. אבל קולנועית, כי אני הולך לקולנוע לא בשביל תשדיר שירות, פיתחו את לבכם ואת ארנקכם למען התרומה. אבל מבחינה קולנועית, הרגשתי שא' יש בו איזשהו סוג של חיספוס שנראה לי מעושה ליוצרים האלה תוכן הזה, ומצד שני את האובר ליטוש, אובר סגנון, ברגעים הדרמטיים שהרגשתי שהם לא מתיישבים על על הסרט. את כל הסיפורים האישיים של הדמויות עצמם, של הדמויות הראשיות, אהבתי. כמה קשה באמת מישהו שמקדיש את חייו להציל את העולם ואין לו זמן לעצמו, ונשארים לבד והם צריכים להקריב הרבה דברים משל עצמם, והרבה קונפליקטים אישיים עם עצמם מול זה שבאמת הם התחייבו, והם לא יכולים לצאת מזה. וראינו את זה בקולנוע הצרפתי לאחרונה, את סרט בידיים טובות, סרט על המשפחות אומנה, שבא ממקום אחר, סרט שמאוד מאוד אהבתי, כי הוא בדיוק היה כל מה שיוצאים מן הכלל לא היה. עדין מאוד בקולנוע שלו, עדין מאוד בסיפור שלו, באמת מסתכל על אנשים ולא רק על על מניפולציות דרמטיות וקולנועיות, אז, או סרט כמו משמורת, שעוסק גם בנושא הזה של בתי דין למשפחה, והקושי, הוא היה סרט קצת יותר מותחן מאשר זה, אבל יש משהו שקורה בקולנוע הצרפתי, או לפחות קולנוע הצרפתי שמגיע אלינו, שאנחנו שמים לב לזה שיש שם איזשהו עניין סביב המדיניות הרווחה והאופן שבו אנשים פרטיים פשוט נרתמים ומתגייסים ומקדישים את חייהם לדבר הזה, וזה יפה, זה מרגש. אבל באמת, אם אתם רוצים סרט כזה, אז אני רוצה להזכיר לכם את בידיים טובות, כבר ירד מבתי הקולנוע, אז בטח יהיה אותו ב-VOD, גם סרט צרפתי. ויוצאים מן הכלל, זה מסוג הסרטים האלה, שאם יהיה איזשהו ערב התרמה לעלות, אני חושב שזו עמותה שעוזרת לאוטיסטים, או לאלם, עמותה שעוזרת לנוער בסיכון, הם יכולים לחבור יחד ולעשות ערב התרמה, ולהציג את הסרט הזה, וזה יהיה אפקטיבי, אנשים יתרמו בסופו. אבל כמבקר קולנוע, אני אומר, לא מספיק. עוד חלק מהצום המוזיקלי שפרצתי בשבוע האחרון, עוד אלבום חדש למישהו שאני כל כך אוהב, יוסי בבליקי, אלבום חדש אחרי איזה 200 שנה. האם כבר הגעתי לפה?
הזקן החכם עם הכוכב על החולצה והזיק בעיניו והגבה המשוגעת, האם כבר הגעתי לפה? הלהקות החדשות והילדים החלשים התאספו מסביבי מהלילה ועוד לילה, בוא יקר, תן לי יום. אני מחור, תן לי יוד, תן לי סמתוק ואיתי. אני מחור, תן לי יוד, מהזיה ששר. כל כך קשה לעזור, הזיות שלפעמים השקר הוא מכחול על דף אמיתי, העקבים שמגביעים אותנו מנמיכים את האדמה, ואני לא מוצא עוד אדמה טובה לעבוד. הכבוד, הכבוד, מתל אביב ועד ללוד, אתה מקבל שם פרטי ושם משפחה ומשאבת אופניים ומתחיל לנפח. חכם עם הכוכב על החוצה והשיר הישן שמתנגן כבר כל השבוע, בוא קח אותי מפה. אני מחור, תן לי עוד, תן לי סמתוק ואיתי. כל כך קשה לעזור, הזיות שלפעמים השקר הוא מכחול על דף אמיתי, העקבים שמגביעים אותנו מנמיכים את האדמה, ואני על
הסיבה בלי, כי אלבום חדש. אם לא שמעתם, תקשיבו, גם. תענוג. שמקבץ כל מיני דברים ש... שירים חדשים, אבל יש כמה שירים שגנו בעבר, שהוא הוציא לאורך השנים שאני פה. אוקיי, עוד סרט שממשיך את הקו שדיברנו עליו בקודם על יוצאים מן הכלל, ובעצם אני הולך להגיד כמעט את אותו דבר על פרשת המים. כך נקרא בעברית הסרט Dark Waters, הסרט החדש של טוד היינס. אנחנו מחכים לסרטים חדשים טוד היינס, כי הוא במה מאוד מעניין. לא את כל הסרטים שלו אני אוהב, אבל הם תמיד מעניינים. יש בו איזשהו סוג של רעיונות ויזואליים יפים, יש בו תמיד איזושהי חושניות מעניינת, שמעניינת אותי. אז כן, אז יש לו סרט חדש, אבל זה מפתיע, כי זה הסרט הכי לא טוד היינזי שהוא עשה. הסתכלתי בפילמוגרפיה שלו ב-IMDb, ניסיתי לראות האם היה לו איזה מין בעבר משהו כזה שהוא עשה משהו שהוא מחוץ לפילמוגרפיה הרגילה שלו, ולא. מהבחינה הזאת זה קצת סרט שמזכיר לי את הדברים שעושה גס ון סנט, כי גס ון סנט יש לו את הדברים שהוא עושה שלו, שהם נורא ייחודיים ויוצאי דופן ועצמאיים ולא לא תמיד קומוניקטיביים, ומדי פעם הוא עושה דברים ככה בשביל הקהל הרחב, או בשביל להרגיש שהוא יכול לתקשר עם קהל, כן? Good Will Hunting, או סרט אקולוגי כמו, אוי פרח לי השם שלו, הסרט עם מט דיימון על הפרקינג. אז קצת טוד היינס עשה סרט כזה. אז גס ון סנט עשה על הדבר הזה שנקרא פרקינג, על הקידוחים לגז טבעי באדמה שהורס את הסביבה. עכשיו טוד היינס עושה סרט אנטי-תאגידי, מאוד אקולוגי, מאוד שמדבר על חברה ועל שחיתות, על חברת דופונט, תאגיד אמריקאי מאוד גדול של כימיקלים שעושה המון דברים, צבעים וניילונים ופלסטיקים ומה לא, ופרשה אמיתית שקרתה וכנראה עדיין קורית על זה שהם זיהמו מים באיפשהו במערב התיכון, והעורך הדין, שעורך דין תאגידי, שבדרך כלל מגן על התאגידים, שמגלה את הדבר הזה, כי הם הרעילו את המים בעיירה שבה הוא נולד וגדל, ובעצם עורק לצד השני, ומגן על הנפגעים, ולא על החברות, ומצליח לשכנע גם את חברת העורכי דין שהוא עובד בה, כדי להצטרף לדבר הזה. ופרשה שסוקרה ונכתב עליה בהרחבה בכתבת מגזין בניו יורק טיימס מגזין, ועכשיו הפכה לסרט של טוד היינס. אז אני מצד אחד לא מבין, כי אני עד עכשיו טוד היינס עשה סרטים שהם נורא אישיים, נורא, כשבאים איזשהו סוג של, אני רואה את מרכז הכובד של הדברים שהוא עושה, מאיפה מגיעים, או מתוך איזשהו סוג של קולנוע מסוים, המלודרמות של שנות ה-50, או נושאים שבאמת עוסקים בזהויות מיניות, או נושאים שקשורים במוזיקה, יש לו הרבה דברים על מוזיקה, מוזיקה וזהות, מוזיקה וקוויריות. נורא קל לזהות את התכנים שסביבם חג טוד היינס, אבל סרט על אקולוגיה הוא עוד לא עשה, ולכן זה הפתיע אותי, אבל הבנתי למה הוא עושה את זה. שוב, יוצר ליברלי, רוצה תקופה כזאת, טראמפ בבית הלבן, מציף את התקשורת באמת בשקרים ובדיסאינפורמציה, ואז הכוח של כולנו להגיד בין השאר, אוקיי, אני יכול להשתמש בכוח שלי כדי להציג מציאות אחרת, את המציאות האמיתית, את המציאות בעצם, אם אנחנו רוצים לדבר ספציפית. אז אני מבין איך הוא רוצה להתגייס לטובת הרעיונות הפוליטיים, האג'נדה הפוליטית, ולקדם את הערכים שהוא מאמין בהם. חברת פרטיסיפנט עזרה לממן את הסרט הזה, חברה שבראשה עומד ג'ף סקול, אחד ממייסדי אי-ביי, שעושה סרטים כאלה, סרטים על זכויות אדם, על אקולוגיה, סרטים שלא מסתירים את היותם קולנוע ליברלי, קולנוע, אם תרצו, שמאלי, ומנסה ללכת נגד האג'נדות של הומופוביה, קסינופוביה, הכחשת אקלים, שנאת זרים וכן, וכן הלאה. בשנה שעברה הם עשו את הספר הירוק, וגם את רומא, את שני הסרטים האלה, והם גם מימנו את ספוטלייט ואת לינקולן ואת העיתון של ספילברג, אז בכלל ספילברג מאוד מקורב לחבורה הזאת. אז שוב, אני שוב קורא לזה, קורא להם צדיקים, כי הם אנשים שלוקחים את הכסף שלהם, ואת הכישרון שלהם, ואת הזמן שלהם, כדי לקדם רעיונות ש... קרובים אליהם ויקרים אליהם. ושוב, אני צריך להגיד, אבל זה לא מספיק. הסיפור הזה הוא סיפור מדהים, הסיפור של עורך הדין שמגלה את פרשת זיהום המים והאדמה של דופונט, והמלחמה שלו להשיג, א', שיפסיקו את זה, ובית שישלמו פיצויים לכל אלה שהם פגעו בהם. סיפור מדהים, שאתם יכולים לקרוא אותו בניו יורק טיימס מגזין. והייתי אומר, אוקיי, טוד הנס עושה את זה, אז זה בטח יהיה לא רע, אבל זה לא טוב. מרק רפלו בתפקיד הראשי. הדבר הראשון שאני חושב עליו, שאומרים לי עורכי דין ותאגידי ענק שמזמים את המים, אני מיד חושב ארין ברוקוביץ'. זה כאילו הסרט הגדול מהדור שלנו, כבר בין 20 הסרט הזה, הוא סרט משנת 2000. עברו 20 שנה מה זה ארין ברוקוביץ', גבירותיי ורבותיי. אז אוקיי, אז בואו נראה, טוד הנס עושה מין ארין ברוקוביץ' משלו, גם זה, גם סטיבן סודברג שעושה את ארין ברוקוביץ', הוא בא מקולנוע עצמאי, קולנוע אלטרנטיבי, קולנוע לאו דווקא מסחרי, ועשה סרט שהוא גם מאוד מצפוני וגם מאוד נגיש, הצליח, העניק לג'וליה רוברטס את האוסקר, וכן הלאה. אז האם טוד הנס הצליח לעשות כזה דבר? התשובה היא לא, הוא עשה סרט מאוד מינורי, שבעצם באמת מספר סיפור שאני אומר, הסיפור הזה צריך להישמע וצריך להיות מודעים לדבר הזה, לכוח שיש לתאגידים להשחית הכל, להשחית גם את האדמה וגם את המים וגם את בני האדם, יש להם את הכוח, כי מה שמעניין אותם זה לא כדור הארץ אלא שורת הרווח של של בעלי המניות, זה האינטרס של התאגיד, ואז צריך שיהיה מישהו שיהיה שם ויהיה בעצם כלב השמירה, וידאג שהם לא יעשו אותה, את הדברים האלה. חשוב, ראוי, אם יש לינק לתרומה, שימו לי, אני רוצה לתרום. אבל האם הסרט טוב? התשובה היא לא. כי בסופו של דבר, תמיד הסרט יהיה בין דמותו של הגיבור. אם הגיבור יש בו חיות ואנרגיה וחריזמה, אז הסרט יהיה כמור, אבל אם הגיבור כבוי כולו ולא לגמרי מתפקד ויש בו משהו קצת אפתי ומנותק, אז הסרט יהיה כמור, יהיה אפתי ומנותק. אז לאורך כל הסרט אני רואה שוטים ואני אומר, שוט מעניין, אוקיי, טוד הנס, יפה, שם פה איזושהי זווית צילום מעניינת, מקורית, לא הסווית הצילום הצפויה לסרט מסוג כזה, אוקיי, בסרט של שעתיים, הוא גם הביא את הצלם הקבוע שלו, עד לחמן, יפה. אבל הסרט עצמו לא סוחף, לא מעניין, הוא נוקדני בצורה כזאת ששוב, כל הפרטים האלו טוב שהם נמצאים שם. אבל הסרט עצמו לא מספיק טוב. הוא טוב כמו כתבה ארוכה ב-60 minutes, או בעובדה, או בתוכנית תחקירים אחרת, רק שעם שחקנים מוכרים, כן, אנ הדווי, טים רובינס, מרק רפלו כאמור, שחקנים מוכרים בתפקידים הראשיים, ובמאי מפורסם בתפקיד הבמאי, אבל הסרט עצמו, זה תמיד שאלה שאני שואל את עצמי, בשביל מה אני הולך בשביל הבידור, בשביל שידגדגו אותי, שישעשו אותי, התשובה היא לא, אבל אני מחפש מה הסיבה שהסרט הזה היא סרט מעבר לזה שאתם רוצים להעביר לי מסר. אני רוצה את המסר, המסר חשוב בעיניי, אבל המסר ללא המעטפת שלו, או ללא המסע של הדמות שאני מחובר אליה, שאני מושקע בתוכה, או איזשהו סוג של אמירה קולנועית שהיא יוצא דופן, אני מרגיש שבאמת קיבלתי תרופה עכשיו. יכול להיות שאני זקוק לתרופה הזאת, אבל זה לא אמנות, זה פוסטר, זה פמפלט, זה לא תמונה במוזיאון, זה טקסט דעות מנוסח היטב, חשוב וראוי, ואולי אפילו משנה עולם, בעיתון. לא, זאת המקבילה של זה. ואם אני רוצה לדבר על עשייה קולנועית, איך נראית עשייה קולנועית של מישהו שבאמת יש לו רק שפה קולנועית, והמסר הוא מקום שני, אני רוצה להזכיר לכם שבמוזיאון, במוזיאון תל אביב, יש עדיין את הסרט החדש של טרנס מליק, חיים נסתרים. וטרנס מליק עושה לי את זה, הוא פשוט עושה לי את זה. את הסרטים שלו מאוד לא קומוניקטיביים, הסרט החדש שלו הוא בין 3 שעות, והוא מספר סיפור, כבר שנים שטרנס מליק לא מנסה לספר סיפור. יש שם סיפור, יש שם דמות של עיקר אוסטרי, ב-1939, שרוצים לגייס אותו לצבא האוסטרי, ושישבה אמונים להיטלר, כי אוסטריה משתפת פעולה וחוברת לצבא הגרמני במלחמה, והוא מסרב, הוא איש דתי מאוד, הוא קצת כמו הדמות בסרט של מל גיבסון, מישהו שהוא סרבן מצפון, שלא רוצה לקחת חלק בדבר הזה, הוא מרגיש שיש פה איזשהו סוג של חילול קודש, שהיטלר הוא לא מה שכולם חושבים, וכולם מפחדים להגיד את זה, והוא באמת, הוא הוכתר כקדוש על ידי הכנסייה שנים אחר כך, על האומץ שלו לעמוד נגד כולם, כולל נגד הכמרים והבישופים שאמרו לו, כן, תעשה את זה, אומרים לך לעשות את זה, תציית. והוא אמר לא, אבל אצל טרנס מליק זה אף פעם לא הדבר הזה, כי אנחנו מרגישים אצל טרנס מליק מה קורה לבן אדם בתוך הנשמה שלו. ובתוך הרוח שיש לו בתוך הראש. הסרטים של טרנס מליק, להבדיל מרוב הקולנוע שאנחנו רואים, שהוא קולנוע שמתאר חיצוניות, אני מרגיש שהסרטים של טרנס מליק מתארים פנימיות. לפעמים זה מטריף, כי אנחנו רוצים משהו להיאחז בו, ולא תמיד יש לנו סבלנות לפנימיות. אנחנו רוצים, החיצוניות זה סיפור, זה עלילה, זה דמויות. טרנס מליק, הוא רק לוקח מצלמה, מסתובב עם המצלמה, מחפש את האופן שבו האור נופל על העלים, את האופן שבו אנשים עובדים בשדה, הוא כמו צייר אימפרסיוניסטי מסוף המאה ה-19, זה מה שהוא מחפש, ואגב, במקרה הספציפי הזה יש לו גם סיפור יחסית קוהרנטי על דמות יחסית ברורה במהלך שלה, סרט מאוד דתי, מאוד דתי נוצרי, אבל באופן כללי באמת דתי, על פסיון של איש שהחליט להגיד לא ולהתנגד לכל מה שקורה סביבו. אז אלה שני הכתבים של היוצרים, אלה שני יוצרים אגדיים, טוד היינס שבא בשביל לספר לנו סיפור ג'ורנליסטי, וטרנס מליק שמבטר כמעט על תוכן מילולי כדי לדבר רק על שפה קולנועית. רוב הקולנוע המשובח הוא איפשהו בין לבין, שיש גם, וטוד היינס מומחה בזה, שיש גם איזושהי סוג של שפה קולנועית וגם סיפור מעורר עניין. אני חושב ששני הסרטים האלה, אם הם מחברים אותם, הם היו, זה היה אידיאלי, אבל מבין שניהם אני מעדיף את האמורפי על פני הקונקרטי. אני מעדיף סרט שאומנם יש לו מסר מאוד ברור של התנגדות, ואמונה ולהיות אנטי שנאה ולזהות מגמות של כשכולם נסחפים אחרי מנהיג ונדמה לכולם שזה נכון, אז לזהות מתי זה לא נכון ולהתנגד לזה ולדעת אפילו לשלם מחיר. אני אומר את זה כי זה המסר של הסרט, אני לא יודע אם אני הייתי יודע לזהות את זה בעצמי, אבל זה מסוג הסרטים שגורמים לי לחשוב מה היה קורה אילו. אז טוד היינס, אני מצטער, אני מחכה, הוא עושה סרט על ה-Velvet Underground, סרט תעודי, מאוד מחכה לזה, הסרט החדש שלך, לא הבנתי אותו, מה זה לא הבנתי? לא התחברתי אליו בכלל, טרנס מליק, ריגשת אותי, מסרטי השנה שלי, לגמרי. למעשה, אנחנו כבר סוף פברואר, אבל במאה התוכניות שהייתי בשבועות האחרונים, התעסקנו בעיקר באוסקרים, זה היה עדיין סיכומי שנה של 2019, מאוד חיכיתי כבר ל-2020 שהיא תתחיל, דיפרנו על זה אפילו בסוף 2019, כי לא מעט שירים שטלטלו את עולמי יצאו ב-1980, ואני מחכה כבר על רגע שאני אוכל לחגוג להם יום הולדת 40. 40 שנה ל-1980, להקות שלא הכרתי את שמם לפני זה, והכרתי את שמם לראשונה ב-1980, ואחר כך הם המשיכו ללוות אותי, להקות, זמרים, למשל זה. רוקסי מיוזיק. בריין פרי וחבריו. בלי בריין, אינו. בשלב עם הז'קטים והניבות והניו רומנטיקס. סיים אולד סין, 1980. כמה אני אוהב את השיר הזה. 40 שנה, לא רואים עליו. Flesh and Blood, שיצא במאי 1980, נשמע עוד הרבה Flesh and Blood בשבועות, בחודשים הקרובים. אם יש לכם שיר מ-1980 שאתם אוהבים במיוחד, בייחוד אם יש שיר ששמעתם מ-1980, אבל לא חובה, תכתבו לי, ונגן אותו, אני אנגן לא מעט משירי 1980 בשבועות הקרובים בתוכנית. פינת יום הולדת 40 ל-1980. הגענו ל-80s. עוד סרט שכבר עלה לפני שני סופי שבוע, ואני חושב שראוי לדבר בו, ציפורי הטרף, Birds of Prey, סרט של מרגו רובי, מתוך העולם של DC Comics, מעין, לא יודע אם זה המשך או ספינוף ליחידת המתאבדים, Suicide Squad, שהסרט באמת אחד הגרועים שראיתי כבר בשנים האחרונות, אבל הצליח, כמעט 800 מיליון דולר הוא הכניס, אז ברור שימשיכו את, את הרעיון ואת העולם, אבל מסויסייד סקוואד שהיה שם את ג'וקר וחברותו, כאילו הנבלים של גותם סיטי יוצאים להילחם במי זוכר מה בכלל, כמה רעש ובלגן היה שם, אז הדמות של הרלי קווין שהייתה הכי מוצלחת בסרט ההוא, מקבלת פה לכאורה סרט סולו, אבל בעצם לא, היא הופכת להיות הסולנית של מין סופר גרופ של לוחמות נשים. אולפני וורנר השקיעו מעט כסף בסרט הזה, בדרך כלל כשעושים סרטי קומיקס הם משקיעים די מעל 100 מיליון דולר. בסרט הזה הם עשו קצת כמו שהם עשו עם ג'וקר, שהם עושים משהו שהוא בסביבות ה-70-80 מיליון דולר, שזה לא הרבה לסרטי פרנצ'ייז או לסרטים כאלה שאמורים להיות עם גדולים יחסית עם אפקטים. ג'וקר הוכיח את עצמו, ג'וקר הצליח עם תקציב של בערך 70 מיליון דולר, עבר את המיליארד דולר. Birds of Prey, ציפורי הטרף, עם תקציב של בסביבות 80-85 מיליון דולר, מתקשה, הוא לא להיט, קראתי אתמול שהוא, למרות מי שאמר שהוא כישלון, אז הוא לא ייכשל, אבל הוא לא יהיה להיט גדול ומשמעותי. אני מבין למה, זה לא סרט מאוד טוב, אבל באופן משונה, אני אגיד עליו את ההפך ממה שאמרתי, לא, גם ההפך וגם באותו דבר, מה שאמרתי לשני הסרטים הקודמים, גם כאן, את הסרט הזה, אהבתי מאוד את הרעיון שלו ואת המסר שלו, אבל לא אהבתי את הסרט. אבל הפוך, בסרטים הקודמים הרגשתי שיש רק מסר, ושכחו את הקולנוע. כן, השאירו את הקולנוע בבית ואמרו, אוקיי, יש לנו משהו חשוב לספר לכם, שבו, אל תשאלו, המצב לא טוב, ובואו נספר לכם כמה המצב לא טוב. נשים עכשיו את הקולנוע בצד, הקולנוע זה לוקסוס, אין זמן לזה. ואני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה בקולנוע שלי, שיגידו לי, אין לך עכשיו זמן לקולנוע מקרה חירום. בשביל זה יש לי, כן, את סרטונים בהפינגטון פוסט, או בניו יורק טיימס, או הארץ. לא. אבל פה יש סרט שהוא לכאורה סרט קומיקס, סרט שכולו בידורי, סרט שכולו מגניב, עם פסקול, עם מוזיקה, עם מכות, עם חיוכים, עם בדיחות. אני חושב שהיו שם איזה בדיחה או שתיים שאפילו הצחיקו אותי. יש לו גרוב, יש לו הומור, יש לו קצב, ויש לו גם רעיון כללי, ויש פה את העניין הזה של שחקנית מרגו רובי, ששיחקה ב-300 סרטים השנה, היא תזכה באוסקר, נורא ברור, השאלה היא על מה היא תזכה באוסקר. אין ספק שהיא שחקנית שהיא בדרך לאוסקר, כי היא ורסטילית בצורה מרהיבה, פה היא עושה דמות over the top, ממש כזה עם דמות קרקסית לחלוטין, לוליינית קרקסית, והיה את בפצצה, היא הייתה מועמדת על התפקיד שלה בפצצה, ואיפה עוד ראינו אותה? בסרט של טרנטינו, שגם שם הייתה, בתור שרון טייט, הייתה נהדרת, תפקיד קטן, אבל זכור מאוד. אז מרגו רובי, שהיא גם המפיקה של הסרט הזה, הם עשו את הכל נכון, הביאו במאית אלמונית, לא הכרתי, תשמע, עשתה רק סרט, במאית אמריקאית, ממוצא סיני, שעשתה סרט שזכה בפרסים בסנדנס לפני כמה שנים, קאתי יאן, אם אני זוכר נכון את שמה, טלפון פשוט נכבה לי, אז הפתקים שלי קבועים, אבל נדמה לי שקוראים לה קאתי יאן, לא הכרתי אותה, לא חשבתי שהבימוי או יוצא דופן, קטעי האקשן, הכוריאוגרפים שלהם, זה האנשים שעשו כוריאוגרפת קרבות לג'ון וויק. יש כמה קטעים מוצלחים של מכות, וכמה רגעים שבהם הרגשתי שזה נורא חוזר על עצמו, כאילו אולי שם המקום שבו צמצום התקציב מורגש, שהם יכלו להנדס סיקוונס קרבות אחד, ואז שיכפלו את זה שוב ושוב. הרגשתי שקטעי האקשן קצת חוזרים על עצמם, זה לא נבנה הולך ונהיה יותר ויותר משוכלל ויותר ויותר מרשים. אבל כן יש פה איזושהי התחלה למשהו שאני לא יודע אם יהיה לו המשך, כי כאמור הסרט כרגע לא מסתמן כהצלחה גדולה של בנייתה של חבורת נשים שהולכת ממכות עם הגברים. הגברים שמיררו להם את החיים, שתקפו אותם, שהרסו אותם, פיתרו אותם, ירו, הרגו את משפחתם. יש חבורה של גברים, ויש את הנשים שאומרות עד כאן, ויוצאות לחסל את המצב. אז גם הסיפור הזה של שהרלי קווין בתור אחת הנבלים של גותם סיטי, אז פתאום היא לגמרי בצד, כלומר היא ובטמן יכולים לשתף פעולה בסרט עתידי. כלומר היא כבר לא, אמנם עושה דברים מטורפים, אבל למען המטרה הנכונה. אז מה ההבדל בינה ובין בטמן? גם בטמן עושה דברים מאוד אלימים וקיצוניים והורס עולמות כדי לנצח את הרעים. אז היא כבר לא רעה בתור מישהי שרק רוצה לשרת את רעיונות ההרס והרוע, היא רק, היא עושה דברים לא מאוד מחושבים, ואז יש הרבה נזק, אבל היא רוצה להילחם עבור הטוב. והטוב שאנחנו מזדהים איתו כטוב, לא הטוב על פי תפיסת עולמה. אז גם בסרטים האלה, הנבלים והגיבורים, הרע והטוב, הכל כבר לא לגמרי ברור למי אנחנו מתכוונים שאנחנו מדברים, הרעים או הטובים. יהיה מעניין לשאול למה ג'וקר היה כזאת סנסציה, ואילו הסרט הזה, Birds of Prey, ציפורי הטרף, פחות. יש כמה רעיונות, כמובן שמיד ניסו להאשים את זה, את מחלקת השיווק, הם אלה שחוטפים ראשונים את הדבר הזה, שהסרט לא מספיק שווק, לא מספיק היה ברור שזה סרט בקברה של הרלי קווין, כולם דיברו והתלהבו מהרלי קווין אחרי Suicide Squad, ולא היה מספיק ברור שזה סרט הסולו של הרלי קווין, אז הוא שווק עכשיו מחדש באמריקה, אני לא יודע אם גם בישראל, בתור הרלי קווין וציפורי הטרף, כדי שיהיה ברור, יכול להיות שזה עוזר. אז הם חטפים את זה ראשונים. סיבה אחת לזה שהסרט באמת לא מספיק טוב, אין בו, יש בג'וקר למשל, היה משהו קולנועית, יוצא דופן. החוויית הצפייה בג'וקר הייתה מחוויות הצפייה החזקות והעוצמתיות והמטלטלות שחוויתי בקולנוע בחודשים האחרונים. ציפורי טרף לא עשה לי את זה. במקרה הטוב הוא היה משעשע, במקרה הרע הוא היה לא מספיק טוב. לא הרגשתי שאני בידיים של יוצרת שהיא באמת עושה משהו חדש. מצד שני, אני מבין את זה. נותנים מישהי שעשה סרט קטן לסנדנס, פתאום מקבלת 85 מיליון דולר לעשות בלוקבאסטר של אולפני וורנר, אני יכול להבין איך זו קפיצה גדולה, ויש שם דברים שאני כן יכול להגיד שהיא עשתה יפה. יש רגעים בסרט. אז לא לגמרי העניין הזה, אבל לא סרט סוחף למדי. אולי כי הסרט מאוד אלים, ואני חושב שיחסית מנסים לשווק אותו כסרט בנות, סרט לבנות, אבל עם מלא מכות. אז אני לא יודע, אין לי מושג, בקבוצת המיקוד שלי בבית, כל הבית שלי זה בנות חוץ ממני, אף אחד לא ייתן לראות את הסרט הזה. אני לא יודע אם זה אומר משהו על נערות באמריקה, אולי כן, כי עובדה שהקהל לא עמד בתור, אלא האם זה עובד? סרטי מכות לבנות. אז היה את... היו סרטים, אבל בסרט הזה זה לא עובד, והבנים גם כנראה לא באו, כי אמרו להם אולי הרגישו שזה לא סרט בשבילם. אז אני לא יודע, יכול להיות שגם פה יש את העניין הזה של... שהאג'נדה השתלטה על הסרט והרחיקה גם את הקהל שאמור היה לבוא וגם את הקהל שבדרך כלל נהנה מהסרטים האלה. אז לא ברור מה ניסו לעשות, מה היה הרעיון ואיך זה היה אמור להצליח, אבל יש משהו בסרט הזה. זה העניין. הוא לא סרט מספיק טוב, הוא סרט שמפספס את כל הקהלים שלו, אבל יש בו משהו, יש בו משהו, יש בו איזושהי אטיטוד של להפשיל שרבולים ולהכריז מלחמה ולהפסיק לשבת בשקט. ומלא הרלי קווין שמטורפת, אבל דווקא הדמויות שסביבה, דמויות מעניינות, הן דווקא הדמויות השפויות, הנורמליות, שגם מחליטות שדי. צריך להילחם במיזוגניה, בשוביניזם, entitlement, איך אנחנו אומרים את זה, של הגבריות שהייתה עד עכשיו, גבריות וכסף וכוח וכלי נשק, ועכשיו הן באות ומנסות להשוות
את מגרש המשחקים, להציג עכשיו עולם חדש. האם הדרך הנכונה לעשות את זה היא בזה שהאנשים התנהגו כמו הגברים שהראו להם? זו שאלה פמיניסטית פילוסופית שאני מאוד אשמח לדון בה, כי האינסטינקט שלי אומר לא, אם אתם רוצות אלטרנטיבה, אז בואו ליצור אלטרנטיבה, אבל פה הרעיון הוא שכאילו, אתם באתם עם כלי נשק, אנחנו באות עם כלי נשק, אתם באתם עם גרופים, אנחנו באות עם גרופים, אתם באתם עם כוח, אנחנו באות עם כוח. שזה ראוי ויפה, אבל פילוסופית אני מרגיש שזה לא האלטרנטיבה המתוחכמת יותר. לכן אני שוב חושב על ארין ברוקוביץ' ועל הסרטים של סטיבן סודברג, אבל הוא גבר, אז עכשיו בואו ננסה לחשוב על... קיצור, יש לנו עוד סדרה של סרטים כאלה בדרך, יש לנו את מולן, ויש לנו את וונדר וומן, כלומר, יש לנו בלוקבאסטרים נשיים שיגיעו, ויהיה מעניין לראות איך כל אחד מהם מטפל בדבר הזה של איך לתקן את כל מה שסיפרו לנו בקולנוע ובחיים על גבריות ונשיות, איך לתקן את זה, ולא רק להחליף תפקידים, אלא לעשות את זה אחרת. אבל בינתיים הם רק עניין של החלפת תפקידים, שגם לזה, מבחינת האופטיקה, גם זה חשוב. חזרה לאהוד בנאי, אלבום החדש שלו הולך ומתקרב, אלבום שבאמת לגמתי בצמה. זה סינגל שכבר יצא מזמן, ששם, לא חושב שהשמעתי אותו פה, אבל הוא כבר יחסית מוכר, הוא שיר כל כך יפה. וכל כך נכון, זקוק למחילה, ואיתו אנחנו מסיימים, סינוסקופ, רגע? סינוסקופ ברדיו קצה, תוכנית 248. שבוע הבא, אני חושב שנהיה פה גם, תוכנית מספר 249, אז תבואו. אהוד בנאי, תודה עליך, שאתה קיים.
אני תקוע בשנות ה-60, ואת במנה הראשונה. כנראה שלי יש הפרעה בזהות, ולך הפרעת אכילה. אני יכול להסתדר רק עם עגבנייה במקרר, אבל את תמיד רוצה יותר. כאילם עומד על סף דלתך, כשופר שאין בו מילה, זקוק לנחילה. כאילם עומד על סף דלתך, בתפילה שאין בה מילה, זקוק למחילה. ערב שבת, מלאכי רחמים, הנרות שלך דולקים. הילדה שבגרה באה לשבת אל שולחן ההורים. אני אומר דבר תורה והיא מקשיבה, היא מאמינה. כאילם עומד על סף דלתך, כשופר שאין בו מילה, זקוק למחילה. בואי נלך לים, נשטוף את הפצעים מהרגליים, נפתח חלון ברכב, נקשיב לדיסק ישן. בינתיים מסדר הרמות של ניירת, מנסה שוב ושוב לפתוח את הסתימה בצנרת. לפעמים אני מרגיש איך שהכל ממני בורח, לפעמים אני מרגיש בתוך ביתי כמו סף דלתך, כשופר שאין בו מילה, זקוק למחילה. בואי נלך לים, נשטוף את הפצעים מהרגליים, נפתח חלון ברכב, נקשיב לדיסק ישן. בינתיים
בתפילה שאין בה מילה זקוק למחילה.
סינמסקופ, סינמסקופ,
yeah!
עם יאיר אבן.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi,
it's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.